למשל בריאות של גון, כן? הזכר והנקבה הרוחניים הם עמומים בלילה והם צריכים לקבל בגדים חדשים כל בוקר. אז כשאנחנו מקבלים את הבגדים החדשים, בגדים זה לא סתם בגד אלא זה לבוש, לבוש זה אפשרות לגילוי. כל דבר שמגלה, כל דבר שמלביש מאפשר גילוי. ברגע שאדם לבוש הוא מתגלה, ברגע שמחשבה לבושה אז המחשבה מתגלה. איך למשל אני יכול להלביש מחשבה? דיבור. האותיות זה לבושים למחשבה, ולכן כשאני מדבר כל העולם הזה זה רק אותיות. כל אותיות, אנחנו חושבים באותיות, אנחנו מדברים באותיות ואנחנו מבינים באותיות. אני עכשיו מעביר חוכמה באותיות ואתם מבינים אותיות ומתרגמים במוח את האותיות למציאות. זה לבושים של מחשבה. הנותן לסכבי בינה, דיברנו על יסוד אימא, אם אתם זוכרים, זה קצת מושגים יותר פנימיים בקבלה, שיש הערה גדולה מעולם הבא, שבעצם ההערה הזאת נותנת למלאך גבריאל, המלאך גבריאל שנקרא סכבי. המלאך גבריאל הוא ממונה על הדין, על הגבורות, ואז בלילה יש לו דינים. אז בבוקר יש חסדים יותר, אז המלאך גבריאל הופך להיות יותר חסד. כן, אז הוא הופך להיות ממותק, יש לו מיתוג של הדין, ועל זה גם כן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שבבוקר יש חסדים ומרגישים יותר טוב. כן? כשיש חולים אז החולים מרגישים תמיד יותר טוב כשהשמש זורחת, בלילה הכאבים חוזרים חס ושלום. אז תמיד צריך להבין ששמש זה מרפא בכנפיה, יש כוח של חסדים, של נתינה, ולכן מרגישים יותר טוב. אנחנו נמשיך היום בסדר היום בטור השני שכתוב וכתב רבי נתן. יש לכם? למי שאין אולי תיקחו אחד לשניים, כי אני אמרתי לכם לשמור, זה השיעור הקודם. וכתב רבי נתן זצ"ל שהוא רמז ברור ברצף ארבע פרשיות. יש לנו בשנה ארבע שבתות שאנחנו קוראים, מוסיפים ספר תורה שני וקוראים בהם חלקים מיוחדים לתורה, ולכן קוראים לשבת הזו, כן, לכל השבתות האלה, ארבע שבתות, בשם מיוחד. למשל שקלים, פרשת שקלים. אז מוציאים ספר תורה חוץ מהפרשה של השבוע, מוציאים ספר תורה שני וקוראים שם פרשת שקלים. כן? אחר כך יש פרשת זכור, שבת זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק. אותו דבר, לוקחים בספר אחר, הולכים לקרוא את פרשת המלאק, ואז קוראים לשבת הזאת שבת זכור על שם התוספת הזאת המיוחדת. פרשת פרה, כן, זה ברצף, זה הולך אחד אחרי השני, פרה זה פרה אדומה, וחודש, החודש הזה לכם, ראש חודשים. כל שבת ברסת, שקלים, זכור, פרה וחודש, כן? זה קרוב מאוד לחודש אדר, שם אנחנו מתחילים בפרשת שקלים, כדי להזכיר את השקלים של המן, ואז ממשיכים פרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, זה קשור לפורים, וכו' וכו'. אחרי זה פרה, זה קרוב לפסח, פרשת פרה, כי אנחנו מתארים, ואז החודש הזה לכם זה יציאת מצווה, כן? והמצווה הראשונה של קידוש הזמן. דרך אגב, זה גם סוד יציאת מצרים, לקדש את הזמן, לדעת שהזמן לא מחליט עלינו אלא אנחנו מחליטים על הזמן, וזה גם כן סוד של מיצרים, זה סוג של כלב, להיות אסור בזמן, שהזמן שולט עלינו, שאנחנו משתחררים מהזמן, כן, ויוצא אותו החוצה. אברהם אבינו מוציא אותו הקדוש ברוך הוא מחוץ למערכת הזמן והכוכבים והמזלות, כן, צא מהתגנינות שלך, צא מעולם הטבע שתמיד מסתובב במעגלים של סיבה ותוצאה, ואז אין בחירה חופשית. לכן במדע של היום או פילוסופיה של אז זה אותו דבר, כן? פילוסופיה ומדע זה אותו דבר. מה שקראו בזמן היוונים פילוסופיה, היום זה מדע. זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. כן? ואפלטון ואריסטו, הם קבעו את המחשבה של המדע. המדע אחר כך זה רק ירידה יותר לחומר למצוא את הדברים. אבל המנוע של המדע היום, המודרני, זה הפילוסופיה. למרות שיש התקדמות בדברים בכמה תחומים, אבל לא ניכנס לזה היום. אחד מהם קצת יותר בהשראה, כן? שזה, לא חשוב, לא ניכנס עכשיו ל... אז כי פרשת שקלים, אז אחד אחרי השני עכשיו. פרשת שקלים, מה הקשר בין כל מה שלמדנו לבין הפרשיות הללו? פרשת שקלים באה ללמד על נתינת הצדקה. כן? כל אחד נותן שקל, ועם השקלים שאנחנו נותנים בעצם בונים את המשכן, את בית המקדש של המדבר. זאת אומרת שאני חייב לתת משהו משקל, שקל מלשון משקל, שקל בגמטריה נפש, אני נותן חלק ממני. זאת אומרת שכשאני נותן מחצית השקל, אני בעצם נותן חלק מהנשמה כביכול לבניין משותף שנקרא המקדש. אז אני נותן צדקה כדי לעורר את בחינת הטוב הנעלם ונשתר במקומות הרחוקים מהקודש. כי כשאני נותן, אני מעורר נתינה בעולם. תשימו לב, כשנותנים צדקה, זה לא סתם לתת צדקה, מעוררים את הנתינה מלמעלה. אם אני נותן צדקה פה למטה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן צדקה גם הוא באותו רגע לעולם. זאת אומרת שכשאני נותן צדקה לעני, כן? קודם כל אני מציל את העני ולא את עצמי, כי הראש המעוות שלנו מבין תמיד רק על עצמנו, כן? וצדקה תציל ממוות, תמיד מפרשים תציל אותך ממוות,
לא את
העני מסכן, קודם כל את העני, נכון? כי הוא הולך למות מסכן, הוא אין לו מה לאכול. אז צדקה תציל ממוות את העני, אחרי זה חוזר אליך, כי עשית פעולה של נתינה. זאת אומרת שהפכת את סדר העולם הלכאורה טבעי, שהוא תמיד רצון לקבל לעצמו. עכשיו אתה נותן, גדלת, עד גיל מיוחד מסוים בחיים היית תמיד ברצון לקבל. יש אנשים בני 70 ו-80 שהם תמיד רק ברצון לקבל, זה לא השתנה. אבל כשגודלים צריכים כבר להשפיע, להפוך את הסדרים מקבלה לנתינה. ברגע שאתה נותן, אז נותנים גם מלמעלה, השפע נפתח בכל העולמות. אנחנו לא פותחים דברים פרטיים אצלנו ונגמר הסיפור כאן ועכשיו. כל פעולה פותחת כל מיני ערוצים שאנחנו אפילו לא מבינים אותם. זה נקרא שאנחנו בעצם פותחים את זרימת הקודש, נתינת זקה. ונתינת הכסף, כסף מלשון כיסופים, זאת אומרת שאני רוצה, משתוקק, נחשף בעברית, וגם כן מלשון צירוף, כן? אז הנתינה של הכסף בפרשה הזו, פרשת שקלים, עבור המשכן, בונה בניין בקדושה מליקות הטוב שבכל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת שאני לוקח מכל אחד ואחד מישראל חלק ניצות של אור ואני בונה מזה בניין של טוב. אז מה זה בית המקדש? זה רק טוב של כל אחד ואחד ניתן. זאת אומרת זה מנגנון מיוחד של נתינה. בית המקדש זה מקום של נתינה. ממה הוא עשוי? מאיזה חומר? אז אתם רואים אבנים, אתם רואים עצים, זה לא נכון, זה רק בחיצוניות. הוא עשוי רק מדבר אחד, מנתינה. נתינה ואהבה. ולכן בשלמה המלך בשיר השירים כתוב, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. הרצפה של בית המקדש זה דבר אחד, אהבה. לא הולכים לקנות שי שצל, כן, מישהו בטריבה פה בתלפיות, אלא קונים ריצוף של אהבה. תיכנס לחנות, תגיד לו אני רוצה ריצוף מיוחדת, כן, מה אתה רוצה? יש אישה מאיטליה? לא, אני רוצה רצוף אהבה מבנות ירושלים. זה משוגע, כן? זה היה בית המקדש, זה בית המקדש. זאת אומרת שאין דבר אחר בבית המקדש מאשר נתינה. נתינה זה אהבה. כשאוהבים נותנים, אחרי זה פרשת זכור. פרשת זכור בא, מופיע, כן, מלחמת המלאק. עכשיו אני צריך לצאת למלחמה. זה טוב אהבה, אבל אני צריך גם לשבור את כל הכוחות שמעכבים את גילוי האור. את מי שרוצה לבלוע את עם ישראל. את המושג של עם. כן, עם מלאק. כן, מלקק את הבחינה הזאת של עם. כאילו כלב שבא ומלקק ומעלים את הבחינה הזאת של עם. עם מלאק. רמז לכוחות הסיטרה אחרא, סיטרה אחרא זה בארמית, זה צד השני, זאת אומרת כוחות של שליליות, כוחות של זרות, שלא שייכים לי, אין לי קשר אליהם, אז אני צריך לדחות אותם, אם זה לא קשור אליי, מה אני עושה עם הדברים האלה כל החיים שלי? יש אנשים כל החיים שלהם חיים במציאות שהיא לא שלהם. אתה לא אתה, אז מה אתה עושה? כי אתה הולך לזה תעופה, המזוודות יוצאות ואתה לוקח מזוודה של מישהו אחר ואתה חוזר לבית עם המזוודה של מישהו אחר וכל החיים שלך אתה עם אותה מזוודה אתה לא יכול לצלוק אותה, היא לא שלך אתה יודע שזה לא שלך אבל היא תמיד איתך אתה הולך למסעדה איתך, אתה מתחתן איתך מה אתה עושה עם זה? אז אם היינו יכולים להגדיר את זה ממש ורואים את זה בחוש היינו חושבים את עצמנו למשוגעים, נכון? זה ממש שיגעון, ללכת עם מזוודה שהיא לא שלי אבל הרבה אנשים חיים כך עם חיים שהם לא שלהם כי הם תמיד בחיקוי כן? שמישהו אחר אז אני צריך לסלק את כל הכוחות האלה זה זר לי אז מתעוררים על האדם להכשילו בתהליך תשובתו אז האדם לא יכול לחזור אין לו תשובות, אין לו תשובה ותופס דווקא את החלשים שבישראל כן, המלאק תפש את הנחשלים אחריך את כל מי שהוא חלש, את כל מי שאין לו כוח ויזנב בך, את כל מי שנמצא בזנב והעייפים שבהם שהתייאשו חז ושלום אז זה כל הייאוש, כל כוח הייאוש חז ושלום מוציא את האדם מכוח הקדושה ומכניס אותו לכוח של קליפה אז הוא מתייאש כמו שאומר הפסוק בפירוש ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע וממילא אתה לא יראה אלוהים כן, אין לך יראת השם יראת השם זה לא פחד כן, אני חייב לתרגם כל מילה ומילה כי יש לנו כל כך הרבה הבנות לא נכונות שאנחנו תמיד מדברים ולא יודעים על מה אנחנו מדברים זה צריך לימוד שלם יראת השם זה הולך לי ביחד עם אמונה כן, יראת השם זה לא פחד אלא זה הבנה של חוויה מציאותית שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם ואין עוד מלבדו מדרגה מיוחדת, כן? זה נקרא יראה ועל ידי הזיכרון שבפרשת זכור, כן? נותנים לך לזכור זכור את אשר עשה לך המלאק אתה זוכר את הדבר הזה את הכוח המונע הזה ואתה מנסה כל החיים להתפטר ממנו ואומרים לך תמיד זכור ובסוף אומרים לך אל תשכח זאת אומרת אקטיבי ופסיבי זכור, אל תשכח יכול להינצא ממתקפת הרע עליו ולהמשיך בבירור החשוב של נקודות הטוב מתוך הקליפות אז הוא צריך לעשות עבודה של בירור כל החיים שלו אם הוא לא עושה בירורים יש בעיה אנחנו ראינו את זה בפירוש בפרשה אתמול כן, פרשת שבת, תולדות ראינו שרבקה פוחדת, היא דואגת למה היא דואגת? כי והתרוצצו הבנים בקרבה הבנים מתחילים להתרוצץ בתוך הבטן, אבל היא לא יודעת, זה התורה מספרת לנו. היא חושבת שיש ילד אחד. נו, אז מה? אז ותלך לדרוש את אלוהים, את השם, כן? למה היא הולכת לדרוש את השם? כי היא אומרת, למה זה אנוכי? אם ככה הדבר, מה אני צריך בכלל לחיות? מה אני צריכה לחיות עם ילד אחד בתוך הבטן שיש בו טוב ורע? הרי אני באתי לעולם כדי לעשות בירורים בין טוב לבין רע כי אדם הראשון נפל וערבב את הטוב והרע הטוב והרע לא היו ביחד בהתחלה חטא אדם הראשון זה לאכול את הדעת טוב ורע זאת אומרת לעשות מדברים נפרדים שאני רואה איפה הרע, איפה הטוב לעשות מזה חבילה אחת ולאכול את זה זה החטא אז אם אני ממשיך בחיים שלי ויש לי תינוק בתוך הבטן שהוא גם כן אחד ויש בו טוב ורע, ואז כשאני הולך לבית הכנסת הוא רוצה לצאת, אבל כשאני הולך חזה שלום לצד שני גם כן הוא רוצה לצאת, אז ריפה אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? אנוכי זה לא אני, כן, זה למה עוד מעט בדורות הבאים אתה תיתן תורה שמתחיל באנוכי השם אליך? למה צריך מתן תורה בכלל שמתחיל באנוכי? זאת אומרת, לא אפילו ברור. אז הקדוש ברוך הוא בבקשה תרגיע אותי, תגיד לי שאני במצב הנכון. אז מה מרגיע אותה הקדוש ברוך הוא? אומר לה, לא, שני לאומים, שני גויים, שני לאומים, יש שניים. בסדר, אני נרגע. אם יש שניים אני בסדר, למה? עכשיו הטוב נמצא פה והרע נמצא פה, זה טוב. במילים אחרות, כשאנחנו רואים את הרע ממש מול העיניים, זה ברכה. כשהרע הוא בתוך הטוב, חז ושלום, זה סכנה גדולה מאוד. זה אדום. אדום מראה שהוא כאילו קשר. כן, בתורה יש דבר מאוד מאוד דק. צריך לראות את הדברים תמיד בדקות. כשמדברים על החזיר, החזיר זה אדום. והחזיר כתוב, למה הוא לא קשר?
הוא הסתובסה ולא מעלה גירה.
תשימו לב איך התורה מדברת. בהתחלה אתה חושב שזה טוב, למה אומר לך? לא תאכלו אותו, למה? כי מפריס פרסה הוא. לא היית צריך לומר, זה בסדר. אם הוא מפריס פרסה זה טוב. אז זה הכוח שלו. הוא מראה לך רק את החלק הטוב. אתה רואה, אני קשר, אני מפריס פרסה. אבל התורה צריך להמשיך לקרוא משפטים שלמים. אבל הוא לא מעלה גירה. לכן צריך להיזהר ממנו, כי הוא תמיד מראה כאילו יש לו, כן, אני גם כן נולדתי מתוך הבטן של רבקה. אז זה ברכה לראות את הטוב והרע נפרדים אחד מהשני, עד כדי כך שהרע מופיע בבירור בעולם. כבר למדנו על זה. אז זה העניין של הבירור. אחר כך קוראים פרשת פרה, פרה אדומה, רמז התשובה כדברי המדרש ברבה חוקת, כן, זאת חוקת התורה, תבוא האם ותקנח צועת בנה. זה הלכלוך של הילד שהאימא בואה נקה. מה זה הלכלוך של הילד? העגל. העגל, צריך להעלות לשורש, השורש של העגל זה הפרה, תבוא האם ותקנח את הצועה של הבן. לימוד בשבילנו, שכשאנחנו במצב לא טוב, מה צריך לעשות? לחזור תמיד לשורש, לאם. אם אתה לא חוזר לשורש, למקור, אתה לא יכול למתק את הדין. ויש כלל, אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. אתה רוצה למתק את הדין, תחזור לשורש. במילים פשוטות זה נקרא תשובה. כן, לחזור לשורש זה תשובה. לא תבשל גדי בחלב אמו. כן, כי אנחנו בעולם הזה כן צריכים להיזהר מאותו, כן, האם זה חלב אמו שלו? בדרך כלל זה לא קורה שזה האמא שלו, אז למה אנחנו כן שומרים חלב אפילו שזה לא אמא שלו? אם שתיתי חלב מפרה ובשר מכבש, אז בכלל לא אמא שלו, נכון? אז איך זה, למה זה עשו? אז יש דברים אחרים שאנחנו קודם כל זה חוק, אבל יש טעמים גם לחוקים. ואחד מהטעמים זה שהבשר הוא דבר זר לאדם, כי הבשר הוא בעצם רק בגלל שנפלנו במדרגות. אנחנו אוכלי בשר, לעתיד לבוא לא אוכלים בשר. דרך אגב, מי שלא יודע לכוון כמו שצריך באכילת בשר, כתוב בגמרא, עם הארץ אסור לו לאכול בשר, כי הוא לא יודע לכוון איך להעלות את הניצוצות של הבשר לרמה של קדושה. אז מה אתה אוכל בשר? עוד לרדת עוד יותר? אז הבשר זה תיקון, אבל התיקון הזה הוא קשה, הוא הפך מהנשמה שלנו. הנשמה שלנו היא כל כולה נתינה. הבשר, תשאיר אותו יום אחד, הוא תולעים. למה? כי הוא הכל מתכווץ, הוא לא נותן, הוא שומר. הוא אדום, שהופך להיות שחור, מתייבש. הפך מהחלב. חלב זה בדיוק כמו הנשמה. הנשמה נותנת, החלב נותן. אין בוכים על חלב שנשפך. החלב אתה שופך אותו, הוא עולה. אתה משאיר אותו יום יומיים, הוא לא עושה תולעים. הפוך, הוא הופך להיות גבינה. זה תמיד ממשיך חיים. חוץ מזה, כדי לאכול בשר, אתה הורג את הבהמה. אבל כדי לאכול חלב, אתה מחיה יותר את הפרה, כי אם אתה לא חולב אותה, היא תמות. זה הפוך. כשאני אוכל חלב, אני אוכל חיים. אז זה קרוב מאוד לנשמה שלי. כשאני אוכל בשר, אני אוכל הפך מהדבר שהוא הנשמה שלי. אז בין עולם לעולם, כן, בעולם הבא לעולם הזה, כמה מדרגות יש? שש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, לכן צריך לחכות שש שעות בין בשר וחלב. אבל אם אתה אוכל חלב לפני הבשר, מכיוון שזה כל כך קרוב לנשמה שלך, החלב נבלק, כי הוא דומה לך. אז לקחת את החלב, אז מיד אחרי זה אתה יכול לאכול בשר, אין שום מה. העיכול של הבשר הוא קשה, כי הוא הפך לנשמה, אז תוך שש שעות. הבנתם? זה רמז קטן. לא בשביל זה אוכלים שש שעות, זה רמז. זה חוק. אז תבוא האם ותקנח צועת בנה. כלומר, הכנעתו של עמלק על ידי ההכרה שבתוכיות נשמת ישראל יש רק טוב, שאני מכיר בעצמי, שאני יודע שיש בי רק טוב, שעם ישראל יודע שהוא רק טוב, והוא סוד הפרה האדומה שנאמר בה, אשר אין בה מום, בעם ישראל אין מום, כל מום שהוא לא בישראל נקרא מום זר, ממזר. זה מום זר, אשר לא עלה עליה עול. זאת אומרת שעם ישראל לא מסוגל להיות תחת שליטה של שום אומה, רק תחת עול מלכות שמיים. אז אנחנו קצת קשים, כשעורף, אבל זה התכונה המיוחדת שלנו. מזה אנחנו צריכים לגדול וללמוד. אז הפרה האדומה היא רמז לעם ישראל. היא אדומה כל כולה בניין אחד שעל ידי הביטול שלו הופך להיות חיים. מה אני עושה עם הפרה? שורף אותה, הופך אותה לאפר. מהאפר חזרתי לשורש, אז אני מתבטל. והביטול הזה הוא נותן חיים. הוא מתקן את תומעת המת. זאת אומרת שזה שיא החיים, אין יותר מזה. ככה עם ישראל. כשאנוכי אפר באפר, אומר אברהם, אני חוזר להיות כמו פרה אדומה, אז אני יכול לתקן הכל. אני פשוט מחזיר חיים לעולם, בגלל שהמוות בא על ידי הנפילה של אדם לחווה. אז אני חייב להחזיר חיים לעולם, חיי שרה. בחינת יונה תמה, מה זה יונה? יונה זה עם ישראל, למדנו. יונה שלמה, תמה, נקייה, כן? שאין הפגם נמצא בה בעצם אלא במקרה. אין פגם בעצם בעם ישראל, רק במקרה. עם ישראל לא מלוכלכים מבפנים, רק מבחוץ. מבפנים תמיד קודש. אז מבחוץ אנוכי איש חלב, צריך להעביר את הלכלוך על ידי מקלחת או מקווה, כן? בכל מיני הבנות. אבל זה במקרה, זה לא בתוכן, זה לא במציאות. עם ישראל לא רע, עם ישראל טוב. והיא נאה ויפה, זה אותה יונה, כן? סוד הפרה שמתאר את התמאים הוא כוח ראיית הטוב בכל מצב. איך אני יכול לתאר דבר תמת? אז בחוש למדנו עכשיו שתומעת מת צריך להרבב איתה מים חיים, שתוכלי, לוקחים אזוב, מערבבים שם עם אדם וזורקים, וזה בעצם מחזיר את החיים לכל תמאי המת. מה זה אומר ברמז? זה אומר שכדי לתאר דבר מתומעת מת אני צריך ראייה של טוב של אותו דבר. זאת אומרת, כשאני אלמד כבן אדם לראות בכל מצב את הטוב, אני עושה בדיוק את אותה פעולה כמו הפרה. אני מחזיר חיים לכל דבר, כי אני רואה את נקודת הטוב בכל מצב. זה נקרא חיים. כדי למנוע הנפילה לייאוש. אלא שהפרה גם מצמת את התיאורים. כל מי שמתעסק בפרה הופך להיות הוא בעצמו תמת. וכאן מסתתר מסר אחר חשוב במיוחד. מה הסוד כאן? שמי שהוא טהור, אני טהור, אני מתעסק בפרה, תיזהר, מי שהוא טהור אל יחזיק טובה לעצמו וירגיש גדלות יתר. אתה חושב שאתה טהור בגלל שהתעסקת בפרה אדומה, זה מתמה אותך. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע, יש מין מנגנון מיוחד ששומר את עם ישראל מגאווה. פשוט מאוד. קדוש ברוך הוא שומר אותנו מגאווה. ברגע שאנחנו מתגאים, הוא עושה משהו בהיסטוריה שמחזיר אותנו מהר למציאות. תמיד זה כך. שמה יפול חז ושלום לגאווה. גאווה בגמטריה, כן, זה 15. כן, זה ג' א' רב ה'. נכון, אנחנו כותבים כדי שאנשים יבינו, אבל זה עם ו, נכון, גאווה, גם ג' א', אחר כך ו, ה', 15 בגמטריה, נכון? 15 זה י' ו-ה', שתי האותיות הראשונות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מישהו גאוותן, ה-י' וה-ה' הולכים ממנו, אין לו מוחים, אין לו ברכה. אדם שיש לו גאווה, הוא מת. אדם שרוצה חיים, צריך ענבה. במקום גאווה. אז אדם חד ושלום שיש לו גאווה מאבד הכל, כי אין לו מוכין, אין לו חיים. י' כ' זה שורש החיים, זה חכמה, בינה ודעת, זה כל החיים. והוא כאומם זל, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה. זאת אומרת, אם כולם יבואו יגידו לך אתה צדיק, היה בעיניך כרשע. אתה צריך לחשוב תמיד, לא, אני לא צדיק, אני רשע. איפה זה כתוב? הגמרא בסוף פרק ג' של מסכת נידה, כך אומרת הגמרא, אם כולם יבואו ויגידו לך שאתה צדיק, אתה בראש שלך תגיד, רגע, אני לא כל כך צדיק, אני מעדיף להחשיב את עצמי במדרגה אחרת. אבל יש סכנה, כי אם אני חושב את עצמי לרשע, מה קורה? כתוב שם בתניה, בבעל התניה, בהתחלה, ממש פרק ראשון, ואם יחשוב שהוא באמת רשע, אז ייפול ייאוש, יגיד, אז אני רשע. אז מה קורה כאן? כרשע ולא רשע. כרשע. זאת אומרת, אל תחשוב שאתה רשע, אלא כ. כף הדמיון היא פה מדויקת. לא יחשוב את עצמו רשע, חז ושלום, כי אז באמת, אז אין מה לעשות. אלא כרשע, כמדרגה שיש לו הרבה 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 לתקן. כדי שלא יפול לצד השני, כן, שזה אל העצבות, זה המרה השחורה, חד ושלום. מרה שחורה זה מחלה גדולה. זה אדם שבדיכאות, כן? מחלת הדור. יש אפילו שירים עכשיו, מגדירים אותם שירי דיכאון. כן, אתמול לקחתי מישהו בטרמפ, אומר לי, אתה יכול לשים לי איזה דיסק דיכאון. אמרתי לו, לא, אני לא, אני רוצה להשאיר לך מה זה, דיכאון. אז רציתי לשמוע מה זה דיסק דיכאון, אז הוא שם לי את הדיסק, וכאן אנשים בוכים כל הזמן, אמרתי לו, עזוב אותי, אני רוצה להיות שמח, פסיזם מפה. שירי דיכאון קוראים לזה ככה. ולבסוף פרשת החודש, אז אנחנו בשלב הרביעי, כן? פרשת החודש, זה כבר יציאת מצרים, אז אני מתחדש. פרשת החודש, כן, תשמע, כן, אוקיי. חידוש, סוד חידוש הלבנה, בניין מחודש של הקדושה שמתחיל מנקודת אפס והעלם גמור, אתה מתחיל מההתחלה. זה הלבנה. מתי אנחנו מקשים את החודש? כשלא רואים את הלבנה. נכון? רק שני עדים ראו אותה ואמרו ראינו, ואז רבן גמליאל אומר להם, תראה לי איך ראית. היא הייתה בצד הזה, בצד הזה, שמה, מבלבל אותם. עד שיגידו בדיוק, ואז הוא אומר להם בסדר. אבל זה קשה לראות, בהתחלה לא רואים את הירח, נכון? אז זה כל הכוח של עם ישראל. למה? אומרים לך, אנחנו לא מבקשים ממך להרגיש את הגאולה כשכבר הסיפור נגמר. זה כולם ירגישו. אנחנו מבקשים ממך לראות את הגאולה אפילו בהתחלה כשהירח עדיין לא נראה בכלל. כשאתה לא רואה כלום. זה הקושי. אל תבוא לעלות לארץ כשהמשיח יבוא כבר, תעלה לפני. כשהמשיח יבוא בכלל לא יחכו לך. מה אתה חושב, אתה תהיה חכם גדול? אמרתי להם את זה בפרק שבוע שעבר, לזה נראה לכם. וכאן עניין מחיית הטוב הוא פשוט וברור. אז פה אתה רואה את הטוב, פה אתה רואה בדיוק את העבודה האמיתית, איך מוצאים את הטוב. לא כשהטוב מגולה, אלא כשהטוב בגניזה, אתה לא רואה את הטוב. זה חוכמה אמיתית, אדוני. כי מנקודה שהיא שחורה אני, כן, הירח בהתחלה זה שחור, שחורה אני, שיר השירים, שחורה אני, מתעלה ונבנה ונאבה. שחורה אני ונאבה. אני שחורה, אבל אני יפה. איך אני יפה כשאני שחורה? כי בעצם אני לא שחורה, אני פשוט לא קיבלתי את האור, אבל אני תמיד מלאה, כן? הירח לא חסר. כשאנחנו ילדים קטנים, אנחנו חושבים שיש איזה חתיכת בננה שם, כן? לא, הירח תמיד מלא. אבל הוא לא כלי מספיק עומד מול השמש כדי לקבל את האור השלם. אז קצת מזיזים, האמת לא מזיזים אותו, מזיזים את כדור הארץ. כי מה שמונע מהלבנה לקבל את אור השמש זה רק החומר. כשהחומר זז קצת החוצה, אז השמש יכולה לתת לירח. זה סוד בשבילנו, אתם מבינים מה זה אומר. כשאנחנו מוציאים את החומר קצת מהחיים שלנו, אז אפשר שהשמש תאיר לירח, שזה עיר אנפין יאיר למלכות, שהקדוש ברוך הוא יאיר לכנסת ישראל, שהגבר יאיר לאשתו, וכו' וכו'. כי צריכים ישראל לחפש הלבנה כשהיא במיעוטה. זה החיפוש, זה ראש חודש. כשהיא במיעוטה, כשאני לא רואה כלום. ולבקשה מאוד, אני מחפש, מבקש, כי אני מאמין תמיד שיש בניין מתחדש. עד שרואים אותה עדים, כשהיא עדיין נקודה קטנה, לא רואים כלום. ואז מקדשים אותה בבית דין. כן? כולם באים ואומרים לה, כן, רמז לתיקון השכינה, שזה מילוי הלבנה, אנחנו הולכים לקראת מילוי, זה 15 לחודש, זה גם יוקה, ואומרים כולם, מקודש, מקודש, כך כתוב בראש השנה, קבדל. כן, כי זהו, קידשנו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עוד פעם חתונה חודשית עם הקדוש ברוך הוא, כמו הקלה, אומרים לה, מקודשת, מקודשת. הבעל נותן לה את הטבעת, החתן נותן לה קלה, אז הילדים אומרים, מקודש, מקודש, מקודשת, מקודשת, אותו דבר כאן. כל חודש וחודש אנחנו משחזרים מההתחלה את החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן חשוב מאוד קידוש החודש. וגם קידוש לבנה וברכת הלבנה, ספרדים ואשכנזים, חשוב מאוד. כתוב, מי שמברך ברכת הלבנה, יש לו ברכה עד סוף החודש. חשוב מאוד לא לפספס ברכת הלבנה.
גם אנשים?
זה לגברים, בדרך כלל. כל דברים שהזמן גרמה, שמה זה ממש הזמן גרמה, האנשים כתובות. אם הם רוצות, יכולות להשתתף ולראות, וכן, בוודאי. לשמוע, ביטוי לנציאת כלפי החסד. מה זה נציאת כלפי החסד? למרות שהשחורה אני נראה שחורה, אבל אני נאבה, אני יפה. לא איבדתי את היופי שלי בגלל שהיום אתה רואה אותי שחור. לא. שאפילו אם האור הוא רק נקודה קטנה לעומת החיסרון, כן? אפילו שזה נקודה קטנה של אור, אף על פי כן יש בה כבר את בחינת הקודש שמופיע יותר ויותר. ברגע שיש נקודת אור במקום, יש אופטימיות. ובתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש נקודת אור, יש לנו נשמה ישראלית שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. אז מי לא מרגיש טוב? להצביע. חד ושלום, כן, צריך להרגיש שמחה גדולה. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה ושקמתי היום ואני קיים, זאת אומרת שאני שווה. אם אני קיים אני שווה. אם אני לא שווה, היו זורקים אותי כבר, אני לא בסיפור. אבל אני צריך להרגיש במציאות שלי. אדם חייב להרגיש שהוא חי ולהאמין בחייו. אם אני לא מאמין בחיים שלי, אז זה כלל הגדולה, חד ושלום. כתוב בכללות, לא תאמין בחייך. אדם שלא מאמין בחייו צריך להשפז אותו, הוא ממש בשלב של שיגעון. צריך להאמין בעצמו. אז זה נקרא כמעט כמעט, כמו גאולתם של ישראל. כי זה זמן כתרוג הירח, אי אפשי לשני מלאכים להשתמש בקצר אחד, ככה אמרה הלבנה, הירח אומרת לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר שיהיו שני מלאכים עם קצר אחד. זאת אומרת, במילים פשוטות, העולם לא יכול להיות מונהג על ידי שניים, או הוא או אני. מה זה הוא או אני? או מידת החסד או מידת הדין. הירח זה מידת הדין והשמן זה מידת החסדים. אז הירח לא יכול לסבול שבעולם הזה עושים שטויות ואין עונש. אז מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? למה אתה לא מנהיג את העולם דרכי? אני עושה לך סידור יפה מאוד. אדם מדליק אש בשבת, מיד היד שלו נשרפת. אדם מדליק את האוטו בשבת, משתתק. אדם אוכל אוכל לא כשר, הלשון שלו מתחילה להיות תולעים. אתה לא רוצה עולם כזה, הקדוש ברוך הוא, אני עושה לך, כולם חוזרים בתשובה, תוך יומיים. מה אומר הקדוש ברוך הוא לירח? לא. תודה רבה, זה לא העולם שלי. לכי מעתיד עצמך, לא ככה עובד העולם. אני רוצה שאדם יבוא אליי על ידי בחירה חופשית אמיתית. לא על ידי פחד שכל דבר שהוא יעשה יש עליו איזה מין פטיש. זה נקרא כפייה. אני רוצה אהבה, אני רוצה רצון, אני רוצה השתוקקות. כן? אז אומר את הירח, אומר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בקצר אחד. אמר לה השם, לכי מעתי את עצמך. זאת אומרת, אני לא מנהיג את העולם על ידי מידת הדין, אלא על ידי מידת הרחמים. וכדי שלא תתייאש לחלוטין, אז הירח הוא בעצם בא עם רצון טוב. ועכשיו מה הוא מרגיש? הקדוש ברוך הוא זרק אותו, דחה אותו. אז מה מרגיש הירח? לא טוב. אני באתי כדי לתת לך כבוד לקדוש ברוך הוא, למה אתה זורק אותי? אז כדי שלא תתייעץ לחלוטין, כביכול נתן לה הקדוש ברוך הוא את הכוכבים. ככה כתוב במדרש, להפיס דמת. זאת אומרת שתהיה שמחה, הקדוש ברוך הוא נתן לכוכבים. מה זה אומר? מה זה הכוכבים? כי הכוכבים מרמזים על נקודות הטוב שנמצאות בכל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לירח, זה חינוך, הוא לא סתם דוחה אותה. הוא אומר, לא נכון, את רוצה מידת הדין ומיד להרוג כל אחד שעושה עבירה, בגלל שאתה לא רואה את הצוב שבכל אחד. אז אני אתן לך מלא כוכבים משתדים, ואתה תראה נקודות קטנות, 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 אבל זה אור עצום. תלמדי לראות את הטוב שנמצא בכל אחד ואחד. זה הרמז. זה לא בשביל הירח, זה בשבילנו, כן, כמובן. זה נקרא להפיז דעת. חוץ מזה שכוכב, כן, זה כף ו' אותיות. וכף ו' זה שם השם. כף ו' כף ו' כוכב. כף ו' זה 26, זה שם י' כבקה. וכף ו' 22 אותיות של א' ו'. זה נקרא כוכב. אתם איתי או אני מדבר לבד? כוכב זה כף ו' כף ו'. נכון? זאת אומרת, מה זה כוכבים? זה רמז לשם הוויה בתוך 22 אותיות. זאת אומרת שאני לא רואה, אבל הכל קודש. אני רואה רק נקודות קטנות. אז זה נקרא יזהירו כזוהר הרקיע. מי שיש לו שכל רואה בתוך הכוכב את שם השם, ויודע גם כן את כל סוד האותיות. כן? כמו שיעקב אבינו בפרשת השבוע. וישכב במקום ההוא, וישכב, מי שיש לו את הספר, וישכב ויש כף ב, וישכב ויש כף ב אותיות במקום הזה. זה נקרא וישכב. יעקב שוכב במקום שמרכז בתוכו את כל 22 האותיות של לשון הקודש, זאת אומרת כל המציאות. זה נקרא וישכב. שעל ידם נכנסים, כן, על ידי כל הכוח הזה נכנסים, כן, תמיד לקו זכות באמת, כדברי הנביא דניאל י"ב, מצדיקי הרבים ככוכבים. לכן דניאל קורא למצדיקי הרבים. מי זה מצדיקי הרבים? הרבנים שיודעים תמיד להוציא את הקהל עם הרגשה טובה מהשיעור, שירגישו שיש להם עוד אפשרות להתקדם, זה נקרא מצדיקי הרבים, תמיד נותן להם שם צודקים. ככוכבים זה כמו כוכבים, כי הוא יודע שכל אחד זה כוכב, רק שלפעמים לא רואים את האור. רמז לצדיקי הדור שדנים תמיד כל המצבים לכף זכות. לא זורקים ושוברים עם ישראל ואומרים לו עם ישראל לא שווה כלום ומגיע לו חז ושלום, אסור לדבר ככה, אלא הפוך, אומרים לעם ישראל, תראה, ברוך השם כבר 2,000 שנה והקדוש ברוך הוא עוד לא הוציא אותך בכוח כמו במצרים. זאת אומרת שאתה מתקדם, במצרים הם לא התקדמו, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לבוא ולהציל אותם מיד ביד חזקה ובזרוע נטויה. זאת אומרת אחרי 400 שנה הם כבר הגיעו לתחתית, פה כבר 2,000 שנה עוד לא הגענו לתחתית, עובדה הקדוש ברוך הוא לא לקח אותנו בכוח. זאת אומרת שיש ברכה גדולה, יש שיפור, הדור משתפר, הולך כמעט לכיוון גאולתו. צריך לראות את הגאולה, צריך לראות את האופטימיות בכל דבר ודבר. זה כמו חינוך של ילד, אי אפשר בבת אחת להיות, כן? אתם רוצים שהילדים יהיו כמוכם היום, אבל לפני שהגעתם היום, מה עברתם בחיים? אתם זוכרים? אתם רוצים שאני אזכיר לכם כל שלב ושלב איזה בלגן הייתם? ואז הילד שלך אתה רוצה שיעשה קיצור דרך של כל זה, לא פשוט, וגורמים בזה לקליטת פושעי ישראל. אז אני צריך לחשוב לא רק על הטובים אלא פושעי ישראל, אני צריך לחשוב על הפושעים, אף הם שיכנסו תחת כנפי השכינה. צריך לדאוג להם שיכנסו תחת כנפי השכינה. אז אני לא אומר הגאולה לא באה היום, ברוך השם שהגאולה לא באה היום. אתם יודעים למה? כי יש עוד אפשרות לכמה רשעים לחזור. אז משני הצדדים אפשר לראות, או שאתה מתייאש כי הגאולה לא באה ונמאס לך כי אתה חושב על עצמך ברגע הזה, אבל אם היית קצת חושב על מי שעוד לא זכה לראות את האור, אז היית אומר ברוך השם שהגאולה עוד לא באה, אולי עוד אחד, עוד שניים, עוד 10 היום יתקרמו קצת יותר, ורק בשביל זה יסווה לחכות עוד יום אחד. והפסוק שם אומר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים. שהיינו שבעקבתה דמשיכה, כן, בדור שאנחנו נמצאים בו היום, בסוף הקט יתגברו, כן, יתגבר כוח הרע בעולם ביותר. אנחנו נראה ממש בחוש את הרע, אנחנו רואים אותו, נכון? ואנחנו יודעים אפילו לדעת מי זה, ממש למקן אותו, כל כך ברור מי הוא. ויהיה זמן הבירור והצירוף הגדול ביותר. אז מה קורה? אז יש אנשים שעדיין הטוב והרע קצת מבולבלים, אז כל יום שעובר נותן לנו בירור יותר איפה הטוב איפה הרע, כמו התינוק בתוך הבטן. בהתחלה השיליה והתינוק מעובבים, זה הטוב והרע, אז אתה לא יודע, אבל לאט 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 בסוף אתה רואה שביצא הראשון אדמוני, זה השיליה, זה העשר, תמיד יוצא ראשון, ואחרי זה התינוק יוצא ואנוכי איש חלק. זאת אומרת שאני מוציא לא עניין של ראשון בזמן, כן? עניין של קליפה קודמת לפרי, מי קדם למי, התינוק או השיליה, כן? אז בעצם השיליה נותנת מעצב בבניין לטוב. אז מה אני אומר? השיליה לא טובה? כן, השיליה טובה. בזכות השיליה הלא טובה, התינוק חי בשמירה במשך כל ההיריון. אוי ואבוי, אז איך הרע שימש לטוב? כן, זה גמר תיקון. כשאתה תבין שגם הרע הוא חלק משמירת הטוב. וממנו התלבנו והצטרפו רבים, ואז יהיה עיקר התיקון. כי הרבה אנשים יבואו ויראו איך שאני בעצם מתקן את העולם, ואנשים רואים את האור האלוקי מתגלה, אז מתקרבים יותר ויותר על ידי אותם צדיקי הדור שכונו בשם מצדיקי הרבים, כי הם הולכים לעשות דקה עם הרבים. הם אומרים שהרבים לא רק כמה, איזה קבוצה של כמה שהם הטובים וכל השאר לזבל, אין דבר כזה, חז ושלום. אנחנו צריכים להתפלל על כל אחד ואחד מישראל, לא משנה אם אין לו כיפה על הראש. אלו שידעו לדון הכל לקפקות ולמצוא בכל מסב ובכל אחד את הנקודות הטובות. זה לראות את הנקודה הטובה. ואפילו בפחותי העם, אפילו באנשים הכי פשוטים שאין לא מבינים כלום. ועל ידי זה יתגלה מלך המשיח. עם הרב ימינו. המלך המשיח הוא שלב. כי זו מבחינתו ממש. מה הוא עושה? המשיח הוא מלכת. כן? הוא עושה בעצם איחוד, מחבר, משלים. בשביל זה צריך להיות שמח. כן, משיח זאת להיות שמח. שמח זה שלמות, זה אחדות. שהרי עיקר התיקון והגאולה בקץ האחרון יהיה על ידי בחינה זו של ליקוט הניצוצות. זה נקרא ליקוטי ניצוצות. כמו שמובא בפסוק בתהילים, הללוהו כל כוכבי אור, בחינת הזמרה לאלוהי בעודי. מה זה כוכבי אור? הזמרה לאלוהי בעודי. אני צריך בעודי, בעודי, זאת אומרת כל עוד ואני חי, כל עוד ויש לי חוכמה, יש לי חיים, בעוד יוד, בעודי, הזמרה. מה זה הזמרה? לא רק לשיר, בעברית לזמר זה לחתוך. לזמר את הדברים הלא טובים, זה נקרא זמירת עריצים. לזמר את הקוצים כדי להכין, להכשיר את הקרקע. אז אני מזמר, יש לי מזמרה. זה כלי שמוריד את כל הדברים הלא טובים. אז נקרא הזמרה לאלוהי בעודי. אם אני יודע לזמר, אני מכין את השטח, לכן לפני העמידה בתפילה מה יש? זמירות. זמירות זה הכנת השטח לעמידה. זה נקרא לזמר. כן, זה בשיעור הבא. נכון, אבל זה נכון. בדיוק, בדיוק, כי יש לו כוח הדיבור. הוא יודע לשכנע על ידי השיחה הנכונה שלו, האמיתית, אתה רואה שזה אמת. אין מה לעשות, זה אמת. לא יכולים לברוח מאמת. כן? אז זה נקרא הזמרה לאלוהי בעודי. כן, כאן יש הרבה דברים, אבל... ובזה נתקן פגם הלבנה, רמז לכנסת ישראל. אז ככה אנחנו מתקנים בעצם את הלבנה ואת כנסת ישראל, שזה בעצם כל הרמז של השכינה. אז אני עכשיו אחלק לכם את השיעור השני. כן, זאת אומרת שכנסת ישראל באה בגילוי. הגילוי זה העבודה שלנו, וזה נקרא דין. זאת אומרת לתת, תודה רבה, לתת מידה. אז אני אולי שניים על אחד, אני פשוט לא היה לי זמן, רק חזרתי מחול ולא היה לי זמן ממש לטפל בכל השיעורים. רק תזכרו להביא את זה לאבא, כן, בעזרת השם אם לא נגמור מי שרוצה יחזיר לי את זה, ואחרי זה עוד פעם נחלק. טוב, אז אנחנו ממשיכים, כן, זה המשך השכמת הבוקר. תמיד כל זה כמעט חצות, אל תשכחו, אנחנו מדברים רק על דבר אחד. אז עד היום חשבתם שלקום בבוקר זה פשוט לפתוח את העיניים וזהו. עכשיו אתם מבינים מה זה חסידות, מה זה לפתוח את העיניים בבוקר. כן, זה לא סתם פקיחת עיניים, אלא זה עולם ומלואו עם כל מה שזה אומר. כן, היכולת להתעורר בנקודת חצות היא ביטוי לשבירת תוקף השינה. כלומר, אדם שמסוגל לקום בחצות לילה בנקודה, נקודה זה בלתי אנושי, נכון? אנחנו לא יודעים מה זה נקודה, נקודה זה אינסופי בשבילנו. אז איך אתה יכול לקום בנקודת חצות? קשה מאוד. אבל אדם שקם בחצות, אנחנו לא ניכנס לתוך עומק הדברים עכשיו, אבל עוד מעט, קצת בעזרת השם. אדם שמסוגל לקום בחצות, לשבור את הלילה. הוא הולך לישון, כי צריך ללכת לישון, כי זה מחדש את המוחים של האדם, וזה חשוב מאוד. אדם שלא ישן שלושה ימים, מכריחים אותו לישון. אדם שנותר נדר, למשל, כתוב בגמרא, שאדם שנותר נדר, אני לא ישן שלושה ימים, אומרים לו מיד בדין ללכת לישון מיד. אסור. למה? יכול למות. הרופאים עשו ניסויים, ולמה כל זה? לפני שאני אסביר לכם, זה בגלל שבלילה חולמים, רק בגלל החלום, לא בגלל השינה. אם אתם חושבים שזה בגלל השינה מבחינה גופנית, כן? אפשר, יש מין חומר שיוצא מהמוח, מופרש מהמוח לתוך הגוף במשך הלילה. הרופאים אמרו, האדם לא ישן, אנחנו ניקח זריקה ונזריק לו את החומר הזה שמופרש בלילה, ואז נראה, הפרישו לו את החומר הזה, נתנו לו את החומר הזה, וראו שהשרירים אחרי שלושה ימים מתחילים להתנוון, הכל מתחיל למות. אז הכריחו את אותם אנשים של הניסיון הזה לישון מיד, ממש. מה קורה בשינה? בשינה יש חלום. חלום, זוכרים או לא זוכרים, זה לא חשוב עכשיו, כולם חולמים, חייבים לחלום. אדם שלא חלם שלושה ימים הוא מת. זה צריך להבין את זה. אדם אומר, אני לא חלמתי כבר שנים, זה לא נכון. הוא פשוט לא זוכר. למה הוא לא זוכר? זה סיפור אחר, כי הוא לא מספיק מודע לרוחניות שלו. הוא קצת רחוק, הוא צריך לעשות עבודה. זה רמז שהוא קצת רחוק מהרוחניות. בגלל זה הוא לא זוכר את החלומות שלו. צריך לעבוד על זה. כן? למרות שהיום, כן? במדרגה של האדם היום, אז חלומות שווי ידברו. אנחנו לא יכולים להתעסק ממש בחלומות, לא יכולים ממש להבין חלומות היום, וצריך להיזהר קצת מהדברים האלה. אבל בעיקרון זה נכון, כל ספר הכוזרי מתחיל מחלום, כי ספר הכוזרי מדבר על גילוי סודות התורה. ספר הכוזרי זה זוהר, זה אותו דבר, זה כמו זוהר, הוא לוקח חלקים שלמים מהזוהר וכותב אותם שם, והוא אומר שצריך לגלות את זה בעולם, ואפשר ללמוד את זה אפילו עם גוי מצווה, כי זה בא כדי למצוא איזה כוזרי של היום, כן? כוזרי חדש, ולשנות את הדעה שלו, להראות לו את היופי ואת הכוח ואת האמת שבתורה. זה מה שקרה בכוזרי. אבל רבי יהודה הלוי, שזה בעצם בסוף תקופת הגאונים, שם היה מצב של עם ישראל הכי הכי מסוכן, הכי ירוד, כי התחילו כל הצלבנים, כן? זה 50 שנה לפני הרמב״ם. ואז היה תקופה קשה מאוד לעם ישראל, אז הוא החליט לכתוב את הספר הזה כדי להחזיר את הפנימיות. זה ספר מאוד פנימי. על כל פנים, מי שמסוגל למרות השינה לקום, אז יש לו כוח גדול מאוד. הוא נקרא שהוא מתעורר בזמן המוות, כי לישון זה גם למות קצת. אמרתי מקודם שלישון זה לחיות, צריך להבין, כן? החלום זה אחד מ-60 מנבואה, אבל השינה זה אחד מ-60 מהמיטה. אז יש שם תסבוכת אחת שלמה, צריך ללמוד את כל הנושא הזה, אבל לא כאן המקום. עדיף לישון לפני, עדיף לישון בתשע, 9:30, 10, ולא להגזים, ולקום ב-3. זה הכי בריא, 3-4. אבל אדם שהולך לישון ב-1 בלילה, 2 בלילה, למרות שהוא קם ב-5 כדי ללמוד, זה לא בריא, לא טוב. כי הכוח של הגוף שלו לא תפס את מה שהוא צריך לתפוס. כן, הרמב״ם, ואפילו המקובלים, כן, בן איש חי אומר שלפחות צריך לישון 6 שעות. כן, הרמב״ם אומר 8, אבל לפי הקבלה 6 יש כאלה שיכולים פחות, כן? תלוי במצב, אבל אסור להורות. אני לא יכול לתת הלכה למישהו אל תישן בלילה. זה סכנה. כן, אז כל אחד יודע את הנפש שלו, והוא יודע אם הוא בריא, אם יש לו אחר כך כאבי ראש והוא סובל כל היום, אז חבל. על כל פנים, עדיף לישון מוקדם ולהתעורר, כן, היום רק שמו לנו כל מיני שטויות. אז לא היה שטויות, זה טלוויזיה וכל מיני בידורים. אז היה חשוך, כן, עכשיו חשוך כבר מזמן, כן? בשעה שש, היו אוכלים בשבע, צריך לא לישון מיד אחרי השינה, כתוב בספרים שצריך ללכת קצת, שעה אחרי, אחרי האוכל, ואז אתה יושן ב-8, בריא. 8:30, ואתה קם ב-3, אתה יכול ללמוד כל הלילה. זה רווח של זמן עצום. אז אנחנו היום הכל מבולבל, כי יש את הטלוויזיה באמצע. כן, מה? בסדר, אז השיעורים עושים אותם לפי הדור של היום. אבל כל הדור של היום הוא קצת עקום, כן? הכל הפוך. אז אנחנו, מה לעשות? צריכים לעשות לפי הזמן. אז עושים שיעורים בזמן התוכנית של הטלוויזיה, כדי שזה עוד זה עוד זה. תחליט. טוב. אז זה נקרא שבירת תוקף השינה. אז אתמול אחד יגיד לך, ראיתי סרט אתמול, תגיד לו גם אני. אני הייתי בתיאטרון, אתה היית בזה, כל אחד בשיטה שלו. אז במסכת ברכות נון זין, מלמדת הגמרא שכינורו של דוד המלך היה מנגן מאליו כשנשרה בו רוח שבאה מן הצפון. כך אומרת הגמרא, מספרת לנו סיפור מעניין. דוד המלך הולך לישון, הוא לא ישן כל כך הרבה, כן? כשינת הסוס, זאת אומרת כמה נשימות, 10 דקות בערך, והוא כך כל לילה. אין לו זמן דוד המלך, יש לו רק 70 שנה לחיות, הוא יודע. הוא לקח את זה לאדם הראשון, נתנו לו בונוס, אז אין לו זמן לישון, אז הוא חייב לחיות פעמיים. אז הוא חי גם ביום וגם בלילה. אז הוא ישן 10 דקות. חלב, כן. כשיושנים אנחנו כלום, נכון? אין מה לעשות. גם נפוליאון, אמר לה, אני נפוליאון רק שאני ער. כשאני יושן אני כמו כולם. זה נכון. אז למרות זאת, כשהוא היה ישן, מי היה מאיר אותו? ככה אומרת הגמרא, כינור. כינור שהיה תלוי מעל המיטה שלו. ואז נשבה רוח, צפון. מה זה כל הדברים האלה? מה הגמרא מספרת? מה, הוא לא סוגר חלונות? לא קר בלילה? רוח צפון, מאיפה נכנס? אתה רק נכנס קצת רוח, אתה מנסה לחפש מאיפה זה נכנס, אתה סוגר את הכל, כן? דוד המלך לא, זה, לא, אין לו קור, הוא לא הולך עם קור הגרב, מה קורה? צריך להבין שרמזו לנו חז"ל בדבריהם הקדושים שבחינת הרוח הצפונית, מה זה רוח צפון? זה לא איזה סתם רוח מהחלום. הרוח הצפונית היא בעצם הרוחניות הגנוזה והצפונה. צפון זה צפון. בליבו של האדם, זאת אומרת, מי היה מאיר את דוד המלך? הפנימיות שלו, הנשמה שלו, לא נותנת לו לישון. אומר לו דוד, דוד, תקום! רק עכשיו נרדמתי. זהו, נגמר. זה רוח צפונית, הרוחניות שלו, הצפונה, בפנים, מעוררת אותו, מנגנת לו על המתרים. מי זה הכינור? הוא בעצמו, הוא בעצמו זה הכינור, הוא הכינור, דוד המלך הוא הכינור בעצמו, למה? כי הוא רוצה לשמוע, הוא הגיע למדרגה שהוא רוצה לשמוע את הניגון האמיתי שלו, כן? אני כינור, כן? כמו שאומרים השיר, אני כינור, ירושלים של זהב, אני כינור, אני הכינור. זאת אומרת שאם אני כינור, אז הרוח הצפונה בתוכי, הרוחניות, הנשמה שלי, עושה לי דגדוגים. ואומרת לי, תשמע, אני מנגנת עכשיו, אתה שומע מי אתה? ארגנת את עצמך לשמוע מי אתה? אז דוד המלך, כן. דוד המלך שמע מי הוא. מדרגה גדולה מאוד. כל לילה ולילה, דווקא בלילה, רוח צפונית, בזמן חצות, בזמן שרוצים לישון באמת באמת, באה ואומרת לו דוד, תקום. שבאה ונושבת עליו מבפנים, זה לא מבחוץ, אלא רוח שבאה מבפנים זה הרוחניות שלנו, זה הנשמה שלנו, היא נושפת וקוראת לנו ואנחנו לא שומעים אותה. וכל יום הנשמה עושה לכל אחד פה את אותו סיפור. כל יום. כל לילה בחצות רוח צפונית נושבת בכינור שלנו. הוא לא מעל המיטה, מעל למיטתו, זאת אומרת במדרגה של החיות שלו, לא במדרגה של המיטה. גם מיטה בקף וגם מיטה בטף. ולכן זה תלוי למעלה, נר דלוק על ראשו, כמו התינוק בתוך הבטן, נר דלוק על ראשו, בהילו נרו. אז האור מתגלה מבפנים. מבחינת גילוי הנקודה הטובה שבו, אז אנחנו ממשיכים עם אותה נקודה. לקום בלילה זה למצוא את הנקודה הטובה שבנו. זה נקרא לקום בלילה. זאת אומרת להיות מסוגל לראות גם בחושך את הנאווה, את היופי. שחורה אני ונאווה. אז אפילו שנמצא זה בשינה עמוקה, בתחתית המדרגה, למרות זאת הוא לא ישן לגמרי. כמו שכתוב בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער. אז מה זה אני ישנה וליבי ער? אתה חושב שאני ישנה, גם אני חושבת לפעמים שאני נופלת לעולם השינוי, לעולם הדואליות, לעולם הפיזור, אבל אני עדיין חי, אני ער. אז למרות שהוא יורד בתחתית המדרגה, גם משם מתעורר וקם לתחייה. זאת אומרת, לקום כל בוקר זה לקום מהמוות לחיים, להתעורר. האדם שמתעורר בלילה, הוא מרגיש את זה הרבה יותר. כן? מכל מיני בחינות שלא נתעכב עליהם היום. זאת אומרת ששינה זה סיוק מוחין. כשאדם הולך לישון, אז הוא נותן את הנשמה שלו, כן? בידך הפקיד רוחי. פדית אותי, השם אל אמת. בידך הפקיד רוחי, אז אתה נותן לו את הרוח, אז מה נשאר לך? כן? מינימום. חיות. זאת אומרת שכל המוחין שלך, כל החוכמה, הבינה והדעת כביכול יצאו. אז אתה מתפקד עם מינימום חיות, למרות שהשכל נמצא תמיד, כן? זה בחינה רוחנית, קשה מאוד להגדיר אותה, כי אנחנו מדברים על דברים רוחניים. אנחנו לא יכולים לתרגם דברים רוחניים למציאות שלנו. ולכן מי שלא מבין שבתורה לא מבינים כלום, אז חבל על הזמן. כי בתורה לא מבינים כלום. מי שחושב שהוא מבין בתורה, אז הוא תרגם פשוט את הקדוש ברוך הוא למונחים שלו, של בן אדם. זה לא נכון. כשאתה מדבר על רצון השם, השם רוצה, אתה חושב שזה כמו שאתה רוצה? אתה רוצה כי אתה חסר. הוא לא יכול להיות חסר, אז מה זה הוא רוצה? אני לא יודע על מה אני מדבר בכלל. ולכן אנחנו מברכים לעסוק בתורה. מה זה לעסוק בתורה? אתה מתעסק, זה משחק, אתה לא יודע מה אתה עושה בכלל. אבל אתה עושה. זה עסק. עסק זה לא הבנה. כן? כן, אבל זה נקרא עסק. עסק זה הפך מהבנה. מי שתוקע שופר כמתעסק, זאת אומרת שהוא לא יודע מה הוא עושה. הוא סתם עושה, הוא לקח משהו, מתחיל לתקוע. מה זה התקיעה הזאת? זה נקרא מתעסק. אז זה הכוח. אדם קם לתחייה בבוקר, כי רוח זו היא רוח חיים. זה נקרא רוח חיים. זאת אומרת, הרוח הצפונית שמלמדת אותנו הגמרא במסכת ברכות, היא בעצם רוח חיים. זה מה שנותן לנו לאכול. הזן את הכל. זה הברכה שלנו. לכן זה במסכת ברכות, דת נון זן, זן. זאת אומרת שמשם אני למד, חכמים שמו לנו את כל המקומות בקודים. מי שיודע לזכור בדיוק איפה כל דבר נמצא בגמרא, הוא יכול לדעת איפה כל הגמרות. אתם הולכים, פתאום רב אומר לך, מסכת ברכות דף ח', מסכת עבודה זרה דף י', איפה הוא יודע את כל זה? פשוט הלימוד הוא קשור לרמז בדף. אז צריך ללמוד את זה גם כן, גם חלק מהלימוד. איך זה קשור לזה? אז כי רוח זו היא רוח חיים, ועל זה רמזו חז"ל במסכת ברכות ג', כי כינור דוד היה של חמש נימים. נימים, מטרים, קולות, צלילים. כן? זאת אומרת שהכינור של דוד הוא כינור מיוחד. כמה יש בדרך כלל בכינור? ארבע, נכון? שש זה בגיטרה, ארבע זה בכינור. אז דוד המלך יש לו חמש. זה מה משהו מיוחד, כן? כינור מיוחד. אנחנו צריכים להבין שזה עוד פעם, זה לא הכינור שלו, אלא שזה כל המדרגות של הנשמה שלו. כמה מדרגות יש לנו בנשמה? נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. הכינור של דוד היה בן חמש, זאת אומרת שדוד השיג את כל המדרגות של עצמו. היה מקובל גדול. דוד המלך ידע סוד כמו כל גדולי ישראל. ללמד שהיה כלול מחמישה חומשי תורה. זה נקרא חמישה נימים. הוא כל כולו תורה. דוד המלך זה הכל תורה, זה הוא תורה. ורוח צפון שהייתה מנשבת בו היא בבחינת ורוח אלוהים מרחפת על פני המים כמו בבראשית. זאת אומרת שאף פעם הוא לא יכול למות. בקבלה כתוב דברים עמוקים מאוד על המילה מרחפת. מרחפת זה אותיות מת רפח. אלה שלמדו קצת סוד, כן? שזה רפח מצוצות שהולכות לחיות, להחיות את המדרגות שנשברו בשבירת הכלים. אבל אני לא נכנס את זה, אם זה לפרטים עכשיו, מי שיודע כבר למד, אז הוא למד. אז זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה דוד המלך, תתארו לעצמכם באיזה מדרגה הוא נמצא. אנחנו אפילו לא מבינים מה זה מחשבה של אדם כזה. אנחנו לא יכולים להבין. יותר מזה, עשיו מדבר עם אבא שלו, יצחק. אתם יודעים איזה מדרגה של תורה זה? אנחנו חושבים עשיו, בשבילנו עשיו זה, כן? כלום. אנחנו לא מבינים מה זה. המדרגה של עשיו בתורה, אנחנו לא מבינים מה זה. הוא מפלפל, עושה פלפולים עם אבא שלו על דברים שאבא שלו חידש בעולם. אבא שלו חידש את המעשרות. יצחק חידש מעשרות. והבן שלו מתחיל לעשות פלפולים על מעשר בטן ומלח. אנחנו מזלזלים בזה, כי אין מעשר בדבר כזה. אבל הוא עושה פלפולים בדברים. כן, עשיו זה בגמטרי השלום. אתם יודעים את זה. כן, כשאתה אומר תהליך השלום, זה לפעמים תהליך עשיו. צריך להיזהר. כן? רוצים כולם עשיו עכשיו, עשיו עכשיו. למה? כי הוא עשוי, הכל עשוי, הכל בנוי בו, אין מה לעשות בו.
בגלל זה ראשו במערכת.
נכון, נכון. פעם שאלתי את הרב שלי, איפה אני צריך לגור? אני יכול לגור ביישוב איפה שאני צריך לגור, איפה שאני גר בו היום, או אני צריך ללכת לאיזה מקום דתי ממש חזק יותר? אז אומרו לי, תלוי אם אתה רוצה לעשות או להיות עשוי. אמרתי לו, אני רוצה לעשות, אז אומר לי, אז תגור שם. אם אתה רוצה להיות עשוי, תלך למקום שכולם כבר זהומים אחד לשני, אין מה לעשות. אז הם שקטים, אבל הם אולי פחות לומדים, הם אולי יש להם פחות אש, למה? כי הם לא מרגישים שהם חסרים. כשאתה לא מרגיש שאתה חסר, אתה כבר לא לומד. כשאתה מרגיש שאתה חסר ואתה במקום שיש בו הרבה עבודה לעשות, אז אתה לא יכול להירדם, אתה תמיד, כן? אתם רואים, זה לא כל כך פשוט בחיים. טוב, ועל ידי, כן? הקאת הרוח במצרי הכינור היה הניגון הפנימי, כן? כינור, כינור זה אותיות כף, נון רש, כמו נר, כן? נר. כמו נר, זה נפש ורוח, כן? אז היה הכינור, היה הניגון הפנימי עולה ומבשם את העולם. זאת אומרת שכשדוד המלך היה שומע את הקול הזה, את הצליל הזה של הנשמה שלו בעצם, אז זה בוסם. מה זה בוסם? למה בוסם? למה המילה בוסם חוזרת תמיד אצל המקובלים? יש תמיד בוסם. כי זה ריח. חוש הריח זה תיקון, זה עולם התיקון. נכון? ריח זה רוחניות. כן? כל נשמה ונשמה זה כל נשימה ונשימה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה. רוח ממללה. כל דרך האף. האף זה תיקון גדול. בגלל זה הגויים מציירים את האב שלנו גדול, הם סופקים, זה התיקון שלנו.
אבל
למרות שהאב שלהם הרבה יותר גדול.
הרוח לא נפגם.
נכון, זה מה שאנחנו אומרים. זה מה שאנחנו אומרים, זה התיקון. משם מתחיל התיקון, ממקום שלא נפגם לעולם.
התיקון הכללי.
כן, בוודאי. חוש הריח לא נפגם אצל חווה. ולכן כל הרוח מתחיל משם, כל העניין של הרוחניות. משיב הרוח ומוריד הגשם.
שריח נכוח.
זה תוריד את הגשמיות, זה תחזיר את הרוחניות.
ריח
לא סתם להביא גשם.
ריח נכוח זה...
כן, בוודאי. אז מה התכונה המיוחדת של הריח? זה מחבר בין האנשים. אומרת, אם אני עכשיו נותן ריח טוב, עכשיו בוסם, כולם יריחו. אז אנחנו מחוברים דרך הריח. ולכן הריח הוא כמו קשר. איך אומרים קשר בארמית? כתורת, ריח כתורת, רוח כתורת, זה אותו דבר. הריח של הכתורת מקשר בין כל העולמות, זה נקרא רוח שקושרת. ולכן אם אני מריח ריח של קדושה, אז יש לי בעצם חיבור. אז תמיד שאני מוציא משהו מפנימי טוב, אז יש ריח טוב במקום. אם המילים לא יפות, אז יש ריח רע אחד ושלום. לכן צדיקים יש להם ריח טוב, גם בקום שלהם צדיק יש לו ריח טוב, כן? מאיפה אנחנו לומדים את זה? מאלישה, כן? באלישה, כן, זה יעקב הראשון שריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, כן? אבל אנחנו רואים את זה בחוש אצל אלישה, שהאישה הייתה נותנת לאלישה הנביא לישון בבוקר, היא רצה לראות אם זה אדם קשר או לא, היא הלכה להריח את השדים שהוא ישן בו, והיא ראתה לפי הריח של השדים שהוא אדם טהור, כי היה ריח של גן עדן שם. אדם שהוא פחות קשר, אז יש לו ריח יותר כיף, היא ידעה. בוודאי, בוודאי, הוא לא הולך גם אצל אישה פשוטה, הוא הולך אצל אישה מיוחדת, כן? יש מדרגות מדרגות, כל אחד לפי הכלי שהוא ראוי. אם אצל האישה הזאת באה אישה, זה לא שם. אז לכן יש בוסם, אז זה מבסם את השמיים, את הארץ, את האוויר, זה נקרא בוסם, כן? בו שם, בוסם זה בו שם, שם יש שורש של נשמה, בוסם זה גם בו שם. וצריך להבין כי כל האמור כאן נמצא וקיים אצל כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, עוד פעם, אני חוזר עכשיו ומביא את זה למציאות שלנו, כי אם לא, אנחנו נגיד בסוף השיעור, תגיד המלך, איזה גדול הוא היה, מה אנחנו? איך אני יכול להשתבות לדוד המלך? למדנו עכשיו על דוד המלך, איזה כוח, איזה כוח. לא, אסור להגיד דבר כזה. זה נכון, דוד המלך הוא גדול, אבל אנחנו יש בכוחנו להיות גדולים כאלה. יש לנו הכל, הקדוש ברוך הוא נטע חיי עולם, נטע בתוכנו, יש לנו הכל. אז למה ריבונו של עולם אנחנו לא מנצלים את הפוטנציאל הזה? למה? פשוט מאוד, כי אנחנו לא מאמינים באמת שזה נכון. אתה אומר, טוב, הוא אמר את זה בשיעור, אני יוצא ממני, מה אני אתפלל עכשיו זה ישנה משהו? היום בבוקר, אתמול קיבלנו מהצדיק, כן? שהיום ב-12 צריך תפילה מיוחדת מאוד ולהדליק נר, להתפלל להקדוש ברוך הוא לבטל הגזרה. קיבלנו את זה אתמול, אז אמרנו את זה לכל החברים, והיום בבוקר הזכרנו בשיעור. היום ב-12 היה פיגוע בול, ומזל שאלה שהדליקו את הנרות וקראו את המזמור בתהילים והתפללו להקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה, אוי ואבוי מה היה אם לא היה את זה, כמה זה היה יותר חמור. לך תדע, איך הוא יודע? איך הוא יודע שהיום בשעה 12 יהיה דבר כזה? אומר לנו בשעה 12, הנה החברים, יש לנו פה תלמידים, חברים שלומדים איתנו, ואמרנו להם את זה אתמול, והיום בבוקר. למה? כי יש לו, הוא רואה מסוף העולם ועד סוף העולם. זה נקרא מסוף העולם ועד סוף העולם, לא נביא, אבל רוח הקודש, רוח הקודש, רבי משה אהרון הכהן, כן, אדם שאי אפשר לראות אותו רק דרך מכתבים. הוא מבוגר מאוד, כמעט בן 100, כותב מכתבים, אבל מגלה מה שהולך להיות בעם ישראל. אבל למה הוא אמר את זה? לא בגלל שיהיה סתם פיגוע, כדי שהגאולה תבוא ברחמים. זאת אומרת שזה תהליך של גאולה, גם בתוך הלא טוב הוא אומר לך, תיזהר, אל תתייאש, אתה הולך רק לגאולה, זה, כל זה זה תהליך של גאולה, אז אל תתייאש, אל תפעול בדרך, זה תהליך גדול של גאולה. ולכן אם לימודו בתורה הוא רק בחלק של הפשט, בחלק החיצוני, אדם לומד רק חלק אחד מהתורה, הוא לא לומד את הכל, קרוב הוא שלא יזכה לשמוע ניגון הפנימי של הרוח לעולם. הוא לא יכול לשמוע את זה. כשלומדים תורה צריך ללמוד הכל. תורה זה שלמות, זה דבר אחד חתיזה. אין דבר כזה אני לומד את זה ואני לא לומד את זה. אין דבר כזה. אני חייב לדעת הכל בתורה. תורה זה מקצוע אחד. ובפנים יש הרבה 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 חלקים. אבל זה חטיבה אחת, זה נשמה אחת. אין דבר כזה, פשט בלי סוד. זה כמו גוף בלי נשמה. זה הולך ביחד. ואין דבר כזה גם סוד בלי פשט. אין דבר כזה. אם אתה לא יודע הלכות, אז מה אתה עושה? הכל חטיבה אחת. אבל אדם שרוצה לשמוע את הניגון הפנימי, הוא חייב, חייב, קצת יותר להעמיק בלימוד שלו. קצת יותר להפנים את הלימוד. קצת יותר לחפור. כמו כל האבות שלנו שהיו חופרים בעירות. זה נקרא לחפור בעירות. ויש פלישתים שתמיד סותמים את הבעירות. כן, תמיד, זה אותו דבר, גם היום, גם אז. לכו תראו מה יהיה בגוש קטיף עוד כמה חודשים. כן, כבר עכשיו זה הפך להיות זבל. כן, עוד כמה חודשים זה יהיה הזבל של הזבל, וזה לא יכול לצאת משם כלום, אין כבר חיים. כל מה שעושים שם זה הכל זבל. שנשמור, חורבן. וכשאנחנו נחזור, תוך כמה שבועות זה אותם יגנב. כן, במהרה בימינו הנביא. אז שלא יזכה לשמוע ניגון הזה חד ושלום, האדם הזה שלא רוצה ללמוד את כל המקצועות האלה. כי תורה זה שלמות, ולעומתו, מי שזוכה לבחינת רוח חיים, בלימוד תורתו, יש לו רוח חיים, יש לו חשק, יש לו רצון להתקדם בלימוד, יש לו תאווה כמעט. תשתוקקות. זוכה גם לשמוע את הניגון השייך לו. אז הוא שומע את הניגון שלו. כי כל אדם יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד משלו. שירת העשבים. לא של נעמי שמר, של רבי נחמן מברסלב. כן? שישרה את זה בצורה יפה מאוד. הניגון הוא יפה מאוד. אבל המילים, כל עשב יש לו ניגון מיוחד. אז כל בן אדם על אחת כמה וכמה, כל אחד מאיתנו יש לו ניגון מיוחד משלו. אז צריך לשיר בניגון הזה. רק בניגון הזה אתה טוב. בכל מה שאתה עושה ליד זה דומה למישהו אחר, אבל זה לא אתה. זה לא אתה, זה זר לך. תמצא את האני, את הניגון המיוחד שלי, כל אחד ואחד. תוציא את היופי הזה. ולהתעורר על ידו משנתו, ואז אתה מתעורר מהשינה, אז אתה קם לתחייה. והוא סוד כוח ההתחדשות. זה נקרא כוח החידוש. להיות תמיד תמיד מתחדש. חדש. חדש זה חודש. כן, חודש יש 12 חודשים. 12 חודשים זה כוח של חדש. חדש זה, כמה בגמטריה חדש? 312, נכון? חד, דלת ושיב. 312. זה 12 חודשים כפול שם השם, י' כ' ו' כ', זה 26. 26 כפול 12 חודשים זה בדיוק מילה חדש, חודש. זאת אומרת שכל הצירוף של השם הוויה שמתגלה בכל 12 חודשים, 26 כפול 12, 312. כל החודשים זה רק גילוי של שם השם. אתם זוכרים שכל חודש וחודש יש, כמו שלמדנו שנה שעברה, מה הצירוף של החודש היום? ברוך השם, כן? יפה מאוד. אז זה הצירוף של החודש. וצריך ללמוד מהצירוף הזה את כל האנרגיה של החודש. השתמשו בזה, למדנו בזה שנה שעברה. זה לא היה שייך רק לשנה שעברה, זה שייך גם עכשיו. זה כלים. שערי חיותו של האדם היא מהנשימה. כן, כל הנשימות, כן, זה ההתחדשות. כל פעם שאני נושם, זה מתחדש. למה אני לא נושם פעם אחת ביום? אתם תגידו לי, כן, אתה תמות. כן, אבל זה לא כל כך פשוט. אולי היה מערכת אחרת, אני נושם ככה. זהו, מספיק לי לחמש שעות. למה אני צריך לנשום? כי זה מתחדש כל רגע. ואני צריך להביא חמצן למוח, וזה מתחדש כל רגע ורגע. מה זה נשמה? נון שמה. שם יש נון, נון זה מדרגה גבוהה, זה עולם הבא, נון שם, נשמה. על כל נשימה ונשימה אני מתחדש ומגלה ומלא את הריאות. מה זה ריאות? זה שני לוחות הברית. אני ממלא אותם ברוח. ואז אני ממלא את כל זה, ואחר כך אני זורק, כי אני צריך להיות כמו מעלה גרה. לא למדתי תורה ונגמר, נכנס לתוך הבטן. לא, אני מוציא הכל, בודק עוד פעם, ועוד פעם אוכל בחזרה, ועוד פעם מוציא, ועוד פעם בולע, ועוד פעם מוציא, ועוד פעם בולע, זה מעלה גרה. ואני מפריץ פרסה גם. זאת אומרת שאני מתחבר בין האדמה לבין הרוחניות, לכן המפריץ פרסה יש מין קו רב החיבור בין האדמה לבין הגוף של הבהמה. אז הוא מפריץ פרסה מעלה גרה כשר. אני גם צריך להיות כזה. לכן אני אוכל דברים כאלה. טוב, אנחנו נסיים עוד כמה זה, נושיף עוד עניין אחד, כן? כמו שנאמר בבראשית בית, ויפח באפיו נשמת חיים. אמרו חז"ל בתיקוני זוהר, תיקון סמך ת', אם תחסר הנשימה תחסר החיים. אדם שלא נושם הוא לא חי. תגידו לי, כן, זה טבעי. אני לא מדבר על נשימות סתם, אני מדבר על חיים אמיתיים. זאת אומרת, אם אתה חסר נשמה אתה חסר חיים. כדי להשלים נשמה אתה צריך לדעת מה קורה. ויפח באפיו נשמת חיים, לא כתוב ויתן לו איזה רוח חמצן. ויפח באפיו נשמת חיים, וכתוב בזו מתוכו נפח, מפנימיותו נפח. כאילו הקדוש ברוך הוא מהפנימיות שלו נתן לנו. אנחנו מלאים מפנימיותו, אנחנו אלוהיים, יש לנו תכונה אלוהית, זה עם ישראל. ואנחנו חיים כמו אנשים פשוטים. לא, יש לנו תכונה אלוהית. ביום שאנחנו נבין את זה ונעלה למדרגה הזאת ונתחיל לגלות את הדיבור האמיתי של עם ישראל בהיסטוריה, אז העולם יתחיל באמת את התיקון השלם, במהרה בימינו אמן. אנחנו נפסיק פה ונמשיך בעזרת השם ברבה. מי שרוצה להחזיר לי את השיעור, אני אשמור לכם את זה.
השיעור
הבא
זה
19 לדצמבר. זרקת אותם לפברואר.